שלום עליכם, שבת שלום, ראש חודש טוב ומבורך, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
אמן ואמן, ברכות כפליים. אנחנו כל כך מתרגשים כל פעם מחדש, וגם הצוות וגם המאזינים שכל פעם מחדש זוכים לשמוע את דברי קודם.
וכולם על שיתוף הפעולה ועל אהבת התורה ועל כל מה שמסביב.
ישר כוח כבוד הרב, אנחנו נתחיל אולי בשאלה פה שנשאלנו, ואני רוצה שהרב יגיד את זה לתועלת הרבים. כידוע היום אנחנו ראש חודש ומחר זה שבת, המעלה של הימים האלה, ראש חודש שחל בחנוכה ושבת של חנוכה, כמה מילים, וכמובן הסגולה והמעלה של היום השמיני, זאת חנוכה, זו שאלה שחוזרת על עצמה.
באופן כללי, כל ראש חודש יש לו מעלה גדולה, מה גם שעולה זיכרוננו לפניו, כמו שלא לחינם תקנו אנשי כנסת הגדולה בראשות עזרא הסופר, מרדכי היהודי, חגי, זכריהו, מלאכי, אז תקנו לנו שמה ויפקד ויזכר זיכרוננו וזיכרון אבותינו. והסיבה היא מפני שבגמרא כתוב שבכל ראש חודש יש דין בשמיים לרחם על עם ישראל, ועולה הזיכרון שכולנו לפניו, כמו שזה חודש חדש, והיום היום ממש התחלנו חודש טבת, ולכן אנחנו ביקשנו מהקדוש ברוך הוא, אם זה בכל התפילות, אם זה בעיקר בתפילת מוסף, שיזכור אותנו בו לטובה ולברכה. אבל ראש חודש זה, היום הזה, הוא גדול כפליים ושבעתיים במעלתו, מכיוון שזה חל בימי החנוכה, בעיצומם של ימי החנוכה. אלה הימים שבהם אותם אנשי החושך, יוון, כמו שאומר רבנו הארי, למה הם נקראים חושך? התורה אומרת וחושך על פני תהום. ארבע גלויות נזכרו שם. הארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, בוהו זה גלות מדי, חושך זה גלות יוון שהשיכה עיניהם של ישראל, תהום זה הגלות הזאת הנוכחית של אדום. אומר רבנו הארי, חושך ראשי תיבות חודש שבת כתר. חודש זה ראש חודש, שבת זה שבת קודש, כתר, מה זה כתר? זה המילה, המילה נקראת כתר של ישראל. במה אנחנו מוכתרים ונכתרים יותר מכל הגויים, מכל אומות העולם? באמצעות ברית המילה. ולכן בימים שחל בתוך חנוכה ברית מילה, צריכים לרוץ וללכת לשם ולהשתתף, ואפילו לבטל תורה, כך כתבו הפוסקים, מה שאין כמשאר הימים. כיוון שדווקא בימי חנוכה אלה, הימים של הניסים והנפלאות, אנחנו מציינים את האירועים שהיוונים רצו לעקור מאיתנו. ואשר על כן, היום הזה, השעות האלה, הרגעים האלה שאנחנו מדברים כרגע, שזה רגעים של ראש חודש, כל רגע ורגע מראש חודש זה יקר, זה שעת רצון גדולה מאוד מאוד בשמיים. ובפרט שעם ישראל כולם עסוקים כעת במצוות והכנות לשבת, ואם זה הכנות לחנוכה, וכל יתר הדברים, אז יש סניגוריה גדולה מאוד בשמיים, וזה שעת רצון לבקש רחמים מאבינו שבשמיים שירחם עלינו. אז חודש שחל, ראש חודש שחל בתוך ימי חנוכה, יש לו משמעות כפולה ומכופלה, ועוד יותר מהכל זה שבת קודש. אז נכון שהגאון חידה כותב שלפעמים אפשר לדחות את סעודת ראש חודש שחלה ביום שישי, לעשות משהו בשבת, כי ביום שישי בדרך כלל לא אוכלים, לא נוהגים בפרט לאכול בשר ולא לשתות יין, לא לאכול סעודה, יש כאלה שלא אוכלים בכלל לחם. זה מובא בפוסקים, כדי שיאכל בליל שבת לתאבון, ומרן בשולחן ערוך כתב עד כדי כך שיש כאלה שהיו צמים ביום שישי כדי שיוכלו לאכול כהוגן בליל שבת. אמנם בהלכה לא לצום, בפרט ימי חנוכה אסור לצום, וגם להיכנס לשבת יש קצת בעיה, להיכנס עם תענית, אז תואמים משהו לפני כן או שותים דבר מה, אבל בכל אופן הסעודה הלילה כדאי יהיה להוסיף עוד משהו, לא משנה, כל דבר שהוא, ואפילו פרי, ואפילו איזה סוג שתייה, ואפילו סוג מאכל, ואפילו סוג לחם, או כל דבר שאדם שמח בו, אם לכבוד שבת וחנוכה, ואם לכבוד גם ראש חודש שנכנס עלינו לחיים טובים ולשלום. ועכשיו ביום שישי לא יכולנו כדבעי לכבד אותו, אז נייקר ונכבד אותו כפל כפליים בליל שבת זו, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ובזכות זה שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מחבבים את המצוות שלו וממשיכים לשמור עליהם. עברו כבר 2,152 שנה מאותו יום הנס הגדול של כ"ה בכסלו, שהקדוש ברוך הוא עשה נס גדול לאבותינו בשנת תרי"ב, וברוך השם עד היום עם ישראל ממשיך לשמור את המצוות הללו וחוגג את חג החנוכה, ולא העיקר לאכול סופגניות ולסובב סביבונים, העיקר להתבונן במהות של שלושת המצוות היקרות האלה, ראש חודש, שבת ומילה. בעזרת השם, בזכות זה ניגאל גאולה שלמה במהרה בימינו.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב. הרב, זה לא סוד שהשנה יש לנו שנה מיוחדת, גם ראש חודש הוא יום אחד, וגם שני מוצאי שבתות שבהם מדליקים, וכיוצא מזה יום ראשון זה נר ראשון, יום שני זה נר שני.
לא, יש לנו גם שלושה ימים רצופים של ממש מועדים. היום זה ראש חודש, הלילה זה שבת, ומחר בלילה זה זאת חנוכה, שזה יום השמיני, נר השמיני, יש לו מעלה גדולה מאוד מאוד, כמו שמובא בזוהר הקדוש ובדברי רבנו הארי, שזה בחינת הבינה, אנחנו עולים לבינה. אז הנה שלושה ימים רצופים בזה אחר זה של חגים ומועדים, ימים מאוד קדושים שיכולים לתת לנו הרבה הרבה כוחות רוחניים.
אמן ואמן. ונתעלה ברשות הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלת מאזין מתל אביב. שלום לך, יום טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
חג ומועדים שמח. רציתי לשאול את כבוד הרב, לנו בדרך כלל כשמגיע תפילה של ראש חודש בקשר לחליצת התפילים, יש ויכוחים, יש כאלה שחולצים את זה לאחר הקדיש ויש כאלה שחולצים את התפילים לפני הקדיש. מה כבוד הרב אומר?
המנהג הנכון, האמיתי, כפי שמובא בכל האחרונים, זה לחלוץ אותו אחרי הקדיש, מכיוון שהיו נוהגים עדיין להחזיר ספר תורה. כשהספר תורה נמצא, אסור לחלוץ תפילין בפני ספר תורה. יש כמה טעמים. אחד הטעמים שלא יגלה את ראשו לפני ספר תורה, ואסור לעמוד אפילו לשנייה קלה בגילוי ראש לפני ספר תורה. כמו שאסור לחלוץ תפילין בפני רבו. זו הסיבה. הסיבה היא שהוא מגלה את ראשו בפני רבו, וזה מראה חלילה על חוצפה או חוסר דרך ארץ. ולכן מחזירים ספר תורה ברוב הקהילות, מחזירים אותו אחרי שאומרים הושיענו, והיום אמרנו גם מזמור של חנוכת הבית לדוד, ואז הוא אומר את החצי קדיש, נועלים דלתות הארון ואומרים חצי קדיש, ומיד בסיום חצי קדיש, לפני העמידה של מוסף, מוציאים את התפילין. זה טעם אחד. טעם נוסף, כמה שיותר שהתפילין יהיו על ראשנו, הרי כל רגע ורגע אנחנו מקדמים מצוות עשה. ודעת רוב הפוסקים שזה שמונה מצוות עשה. כיוון שנזכר בתורה, וקצרתם לאות על ידיך ולא יצטפות בין עיניך, וקצרתם אותם לאות על ידיכם ולא יצטפות בין עיניכם. הנה ארבע בשמע ישראל לבד והיה עם שמוע. אחר כך יש לך כנל, יש לך בקדש, פרשת קדש לי כל בכור, גם פעמיים, והיה לך לאות על ידיך וזיכרון בין עיניך, וכן גם בבעיה כביעך. השמונה מצוות עשה מהתורה, 300 פעם בדקה, אנחנו מקיימים. ולכן, כמה שיותר שישאר עלינו, מתי אנחנו צריכים נאלצים להוציא אותם? רק בעמידה של מוסף. אז סמוך לעמידה של מוסף. אלא שאין לקפל אותם, אז שלא יהיה הפסק בין הקדיש לעמידה. וגם מצד שני, לא להניח את התפילין כפי שהן גלויות, אלא לחסותם משום כבודם. אז אנחנו עם הסקית של הטלית, מכסים את התפילין עם הרצועות, ואחר סיום תפילת מוסף מתחילים לקרוך את הרצועות. אז זה המנהג הנכון אחר קדיש של לפני תפילת מוסף. תודה.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לך, יום טוב מתל אביב. והגברת מרים מברקת, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה שאנחנו פשוט מאוד לא יודעים מה לעשות בה. אמא שלי נפטרה ביוד א' באדר.
כן.
ואנחנו מתלבטים אם לעשות את הסעודה ולצאת מהשנה ביוד או יוד א'.
קודם כל, דעי גברת יקרה, ושידעו הרבה אנשים, שלא תלוי בהזכרה שאנחנו עושים יציאת האבל. אף פעם זה לא מוציא אותנו מהאבל, לא עלייה לקבר ולא ההזכרה ביום שעושים, אלא התאריך. אז תמיד צריכים לדעת, יש הרבה טועים וחושבים, שכיוון שהוא עלה לציון של הנפטר, או כיוון שהוא עשה הזכרה, אז הוא כבר משוחרר ויכול להקל חלילה ולעבור על דיני האבל, וזה לא נכון. אלא צריך, בפרט בשנה הראשונה הולכים אחר יום הקבורה, כלומר אם נפטר האיש באלף לחודש ונקבר בבית לחודש, אז יום בית לחודש בשנה הבאה, אחרי 12 חודש, אז הוא יוצא מהאבל. עכשיו, את עצם ההזכרה זה לא משנה, זה תעשו מתי שיהיה לכם נוח, מתי שיבואו האנשים והתאספו. וההזכרה, דעו, לא העיקרה אוכל ומאכל ושעותות, כמו שהרבה חושבים. היום זה הפך להיות תקן, כאילו זה שולחן ארוך, ולא נזכר לא בשולחן ארוך, וגם לא בקיצור שולחן ארוך, שצריך לאכול לעילוי נשמת המת. לעילוי נשמת הנפטר עושים לימוד תורה. לימוד תורה נטו. ומביאים קצת ברכות שאנשים לא ירדמו, שיהיה להם קצת חשק, שיתעורכו קצת. מדי פעם אפשר, שתייה ודברים כאלה, אבל לא הסעודה היא העיקר. ולכן צריך להקפיד שכשעושים אזכרה, יש ספרים מיוחדים כמו מנוחת הנפש. יש ספר הנקרא סבא דמשפטים. זה זוהר הקדוש פרשת משפטים, לימוד לעילוי נשמת הנפטר. שלומדים קריאי מועד כמו תרי"ג מצוות לעילוי נשמת הנפטר. שש פרקים במשנה שהם ואין בהם מחלוקת. אחד מהם זה פרק עזרו מקומן של זבחים שאומרים כל בוקר במסכת זבחים. לימוד תורה, כל זה נשתקח בדור האחרון ואני לא יודע משום מה. ואנשים לא שמים לב. חבל, מסכן הנפטר הזה מחכה מתי יחיו אותו, ייתנו לו שם מעלה. לא רק השכבה וקדיש, חושבים שזה העיקר. לא, הוא רוצה שילמדו תורה בשבילו. כל מילה אחת של תורה, כל פסוק, כל מאמר עושה לו שם מעדנים, כמו שאמר הגמרא אומרת על הפסוק, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. מה זה לנפשך? אז הגמרא אומרת שאם אדם מחנך את הילדים שלו בדרך של תורה, אחרי שהוא נפטר, אז יש לו מי שדואג לו פה, יש מי ששולח לו שם משלוח מנות, אז האבא או האמא, חוץ מכם, נמצאים שם למעלה, והם מצפים, הם רעבים, הם רואים את הנפטרים האחרים, מקבלים כל כך הרבה חבילות ומתנות ומעדנים, והם פתאום, עד שבא הבן ואומר איזה מילה, או קורא איזה פרק, או אומר פסוק, אז לכן צריך לעודד הרבה 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 את לימוד התורה באזכרות, ולחזור לסדר שהיה פעם, אם זה היו מחלקים אדרה רבה, אדרה זוטה, אם זה ללמוד תהילים, אם זה בשעות היום, אז מחלקים את ספר התהילים, או יקראו את ספר התהילים כולו, אם זה ילמדו את הספר, כמו שאמרנו, מנוחת הנפש, וכן הלאה, אלה הדברים העיקריים. אז לגבי עצם השאלה, ביוד א' אדר, אפשר להקדים, אבל אף פעם לא לאחר. השנה יוצא יוד א' אדר, עד כמה שאם זיכרוני אינו מטעני, זה יוצא בסוף שבוע, אז אפשר יהיה להקדים את זה, אין בעיה. אפשר יהיה להקדים באותו שבוע.
יום לפני זה, כאילו, זה יוצא ביום
אפשר, חמישי. אפשר, אפשר, כן.
כן, זה יום חמישי.
אבל לא יצאו מהאבל, רק ביוד א' עצמו.
אוקיי, תודה רבה, שבת שלום.
זרות טובות, כל
זה. זרות טובות, כן, זה תענית הסדר מוקדם, זה יוצא יום חמישי, כבוד הרב.
חמישי, כן.
אז ברשות הרב, אנחנו נשמע עוד מאזינה מירושלים, שלום לגברת נינה.
שלום לכבוד הרב, חג שמח.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך. יש לי שאלה, אני בלי נדר רגילה להדליק כל יום בבוקר נרות לצדיקים יחד עם צדקה, ופעם שמעתי מכבוד הרב שזה בל תשחית. אם זה בל תשחית, מה עליי לעשות? לעשות התרת נדרים?
כבר פוסקים שהדלקת נרות סתם או תוספות יש בזה משום בל תשחית, ואפילו לגבי שבת אלה שמוסיפים עוד נרות כתבו שזה בל תשחית. וגם עוד יותר מזה, רבן יוסף חיים מספרו תורה לשמה כותב שמי ששם שמן הרבה בנרות של שבת שידלקו למשך הלילה והוא כבר הולך לישון, זה גם כן בל תשחית. אז כיוון שזה בל תשחית זה איסור, את לא צריכה לעשות התרה. התרה עושים על מנהג טוב, מנהג נכון, מנהג שיש לו מקור, או מנהג של חומרה או חסידות. כיוון שכאן אין לא חומרה ולא חסידות, אז את יכולה להפסיק את זה מיד בלי שום מטרה ולא לחשוש שום דבר. עדיף לקרוא במקום זה פרק תהילים אחד כל בוקר או יותר, כמה ש...
קוראתי עם כל בוקר, אני קוראה
מצוין, אז אפשר להוסיף עוד פרק אחד במקום הנרות. הנרות הללו קודש, אנחנו לא משתמשים בהם ולא מדליקים אותם, כך מנהג ישראל.
זה לא עבירה שאני מפסיקה?
שום עבירה, לא תפחדי. שום עבירה אין כאן. השם ישמור אתכם.
תודה לגברת נינה מירושלים. כבוד הרב, לגבי העניין הזה של הדלקת נרות, יש כאלה שנוהגים לשים מחצית הצלוחית או הפתילה מים ומחצית שמן. האם ברגע שהמים נוגעים...
יש, היפה ללב, רבי יצחק בלטי ועוד כתבו, שיש על שם הפסוק, הזה עבר על נפשנו המים הזדונים. המים נקראים פה, מים הזדונים זה מראה את היוונים, והשמן זה כאילו הנה השמן צף על פני המים. כמו שהגמרא גם שאלה למה הנס נעשה בשמן ולמה מה מיוחד בזית, אז הגמרא מונה כמה מעלות יש בזית, שהעלים שלו נשארים בין בקיץ בין בחורף, זה מראה על עם ישראל שבכל מצב אנחנו נשארים נאמנים לתורה. זית יש בו מאכל, זית יש בו משקה, זית יש בו משיחה, מושחים בו, זית מתגנים בו, זית מבשלים בו, הרבה דברים, כלומר התוצאות שיוצאות מהזית, שזה עיקר השמן זית, עושים ממנו רב תכליתי של כל מיני פעולות. ובין הדברים הגמרא אומרת שהוא צף על פני כל שאר המשקים. יש את זה גם במדרש בשיר השירים, שמן תורק שמך, שהשמן צף על פני כל המשקים, כך ישראל, אפילו שבאים הגויים ורומסים אותנו, אנחנו צפים עליהם. אז לכן יש כאלה ששמו, אבל שמן ומים. אבל אלה שמשתמשים בקוסיות עם פתילה של צמר גפן, אז אם ישימו מים, הפתילה נהרסת אחר כך, היא סופקת מים ולא יכולה להידלק. ויש מצווה להדליק באותה פתילה גם למחורת. הועיל והתעביד בה מצווה הדל, התעביד בה מצווה החריטי. אנחנו אומרת הגמרא, שבכל דבר שעשינו פה פעם אחת מצווה, כדאי לעשות בו מצווה פעם נוספת. ולכן הפתילות האלה אנחנו לא זורקים אותן, משאירים אותן, הן ארוכות מספיק. ובמשך 8 ימים משתמשים כל יום, מוסיפים עוד פתילה חדשה. וביום השמיני, כמו שכתב מרן בשולחן ערוך, שביום השמיני הוא יום ראשון הבא עלינו לטובה, לוקחים את מה שנשאר בנרות, ושורפים יחד עם הפתילות, זה כל העניין. אבל השמן שיש בבקבוק, אפשר יהיה להשתמש בו בשופי, אין בו שום איסור ושום בעיה.
ברור שיורה מצווה. כבוד הרב, אותו דין לגבי הדלקת נרות שבת, שבהם המים מכבים, אין בזה בעיה?
כאלה ששמים מים, יש כאלה שלא שמים מים. וכתבו הפוסקים שאין בזה משום גרם כיבוי, כיוון שהוא מכין כאן מערב שבת, ואין בזה שום בעיה. יש כאלה שלוקחים ממש אקווריום שיש בו מים, ושמים שם שמן למעלה, או נרות ממש, תוקעים, ומדליקים את נרות שבת בתוך האקווריום. ואז כשהנר מגיע למים, הוא נכבה. זה מותר, מפורש בהלכה שזה מותר. הבאנו כמה ראיות לכך בספר שיבת ציון בדיני הדקת נרות שבת.
חזק וברוך לכבוד הרב, ואנחנו עם מאזינה מנהריה. שלום לגברת.
שלום וברכה.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום. כבוד הרב, יש לי גיש שחולה במחלה, והוא היה כמה פעמים אצל איזה רב בתל אביב, שגם כל ביקור עולה כסף, כדי לקבל כוחות. אבל בביקור האחרון הוא אמר לו, והוא נראה טוב גיסי כאילו, הוא קצב לו, אמר לו שיש לו 7 חודשים לחיות.
אס בשלום.
והוא חזר שבור לגמרי.
אס בשלום, אז האיש הזה שאמר לו זה רשע. הוא לא תמיד חכם, אלא רשע גמור. מי שמבשר בשורות רעות, מי שפותח פיו לרעה, צריך כפרה, אבל לא יודע אם מועיל לו כפרה. כי אסור, א', אין לנו נביאים בימינו, ולא בעלי רוח הקודש. הרב חידק כבר כתב את זה לפני 250 שנה, שרוח הקודש פסקה מאיתנו. ונביאים אין לנו, וכל מי שאומר דברים כאלה למישהו מישראל, זה הכללה תחזור על ראשו. אז בשלום. הכללה חוזרת על ראשו, הוא לא יכול. מי לנו גדול מדוד המלך, כשקילל את יואב בן צרויה, כאשר יואב בן צרויה הרג את אבנר בנר, ומה שאמר עליו, כל מה שאמר עליו, הגמרא אומרת, חזר על דוד וזרעו אחריו, השם יצילנו. אז זה, קודם כל, אסור היה ללכת לאיש כזה בכלל. לא הולכים לאנשים כאלה, אדם יש לו איזה בעיה, ילך לאחד מגדולי הדור, ממרביצי התורה המפורסמים, תלמידי החכמים שיושבים ולומדים בתורה יומם ולילה, לא מקבלים אנשים ולא נשים ולא כספים ולא שום דבר, אלא כל מעשיהם בשם שמיים, לאלה ראוי ללכת, מאלה ראויים אנחנו לבקש ברכה. אבל מאנשים כאלה חס ושלום. ומי שאומר דברים וצופה מראש דברים ואומר שהוא רואה כך, הוא לא רואה כלום. אם הוא רואה, אולי רואה כמו בלעם הרשע, היה סתום העין, שאמר יודע דעת עליון, והגמרא אומרת דעת בהמתו לא ידע ויודע דעת עליון. מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים וכו'. אז היו לנו כבר בהיסטוריה מחשפים ורשעים וכל מיני אנשים כאלה למיניהם. אסור לשמוע לו ואסור ללכת אליו ואסור להתקרב ולחלילה לספר את הסיפורים האלה. והכל בטל ומבוטל, ויהי רצון שהפוך השם עליו את הקללה לברכה ויאריך ימה בטוב ושנותו בנעימים.
תודה רבה, כבוד הרב, אמן ואמן.
אמן ואמן, אמן ואמן, נשמע בשורות טובות, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מקריית אתא, שלום לך שלמה.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
מבורך, בשבת שלום.
תודה.
כבוד הרב, בשעה טובה נולדה לי השבוע, בנר שני נולדה לי בת.
כן.
ורציתי לשאול את הרב אם בקשר, קודם כל בקשר לשם, אם יש שם, כיוון שחנוכה, אוריה, אם זה שם טוב לבת.
בהלכה מובא שאם אדם נולדה לו בת בתשעה באב, יקרא לה נחמה. נולדה לו בת בפורים, יקרא לה אסתר. נולדה לו בת בחנוכה, יקרא לה יהודית. על שם אותן נשים צדקניות שעשו לנו ניסים ונפלאות. אינני יודע למה בשנים האחרונות, בעיקר הנשים, מחפשות כל מיני שמות של אטרקציה שפר מתאימות יותר לחנויות של או חברות ייצור ופלים או חנויות של ממכר נעליים וקיוסקים, שמות כאלה של פיצוציות. זה לא, אוריה זה שם הומצא, זה לא, וגם יכולים לטעות ולקרוא לזה אוריה, כי יש לנו בתורה אוריה, זה גבר. אוריה, אני לא יודע אם זה בת, בכלל מי המציא את השם הזה, אין שם כזה בכלל. זה לא שם אדם. ועוד יש לנו מדרש מפורש בפרשת ויצא, רבי יוסף שם אומר שאסור לנו היום להמציא שמות. זה שאנחנו רואים בתורה שלאה קראה לבנים שלה בשמות, או רחל קראה לבנים שלה בשמות, תמר קראה לבן שלה, לא תמר אלא היה יהודה ואשתו הראשונה, אז קראה לה בשמות, אז ער קראה לו יהודה, ועונן אשתו קראה לו. בתקרא שמו עונן, כך כתוב הפסוק. זה מפני שהיה להם רוח הקודש. היו משתמשים ברוח הקודש, היו נביאות, אז היו יכולות לומר שמות. אבל אנחנו, אין לנו אלא לשם אבותינו, כך אומר רבי יוסף. אז אם כן, מה נשאר? אם אתה שואל, ואני צריך לומר לך על פי ההלכה ומה שהתורה הקדושה אומרת, התורה הקדושה אומרת לקרוא שמות של קדושים, ולא שמות שהמציאו אותם, לא ראשי תיבות ולא גמטריות ולא כל מיני עניינים כאלה. תברכו ושיהיה לכם במזל טוב.
תודה כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום, מזל טוב לשלמה מקריית אתא, חזק וברוך לרב. שבת הרב, אנחנו נעשה אתנחת על הפרסומות, בבקשה.
בבקשה.
לכל ישראל יש מורשת אחת, רשת מורשת של כל ישראל.
חנוכה, זה הזמן להדליק את אור הטהרה בארץ ישראל. ממתינים לתרומתכם בשיפוץ ובנייה של 8 מקוואות חדשים ומפוארים במקומות האלה: נווה צדק, תל אביב,
חיננית,
מצפה יאיר,
רמת גן,
סנסנה,
טבריה,
רמת החייל תל אביב,
כפר הרוי.
חדרי התבילה, חדרי הקלה והמקוואות שתתרמו להנצחה יהיו בשימוש ערב ערב בכל ימות השנה. סכום התרומה ומקום המקווה שיבנה נתון לבחירתכם האישית.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
כינר מצווה וטהרה אור.
כינר מצווה וטהרה אור.
כינר מצווה וטהרה אור.
טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, מדליקים את אור הטהרה בארץ ישראל. תורמים, זוכים ובונים מקוואות. 02-80-80-88.
מאזינים יקרים, השעה 2:30, אתם מכוונים לרשת מורשת כל ישראל, ירושלים. טלפון רב קווי 02-530-2685. שאלות ותשובות בשידור ישיר, שידור חי, עם הגרון הרב בן ציון מוצפי, שליטה כאן ברשת מורשת. ואנחנו ברשות הרב, אנחנו חוזרים לשאלות המאזינים. המאזינה שנמצאת איתנו היא אסתר מבני ברק, שלום לגברת.
שלום. הלו.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול אם זה נכון, כשמשפצים בית וסוגרים חלון, אם זה אסור וצריך דווקא להשאיר איזה פתח בחלון הזה, ואם יש איזה מקור לדבר הזה.
הלכה שלא צריך לא להשאיר לא פתח ולא חור ולא חלון, ודין זה לא נזכר לא בתלמוד ולא בשולחן ערוך ולא ברמב״ם וגם לא בדברי רבנו הרי ולא בדברי הקבלה. מצאו משהו בצוואת רבי יהודה יחסיד, ואנחנו לא נוהגים לפי צוואת רבי יהודה יחסיד. יש קבוצות מסוימות אצל האשכנזים, אצל החסידים בעיקר, שנהגו, וגם הם לא נהגו, הם אומרים שהם נהגו וזה לא נכון. למשל, יש בצוואת רבי יהודה יחסיד לא יקרא לבנו לא יהודה ולא שמואל, והנה אנחנו רואים הרבה שכן קוראים להם בשמות אלה. כתוב בצוואת רבי יהודה יחסיד שאסור לגור בבית העשוי הבנוי מאבנים. כולם גרים בבתים שעשויים מאבנים, ואין פוצה פה ומצפצף, ומה קרה פתאום שעם החלון הזה והחור הזה זה נהיה חוק כמעט חס ושלום יותר מעשרת הדיברות. לכן לא להתייחס לזה. אדם רוצה לבנות, רוצה לשפץ, רוצה להזיז קירות, רוצה לסתום חלונות, לסתום פתחים, לסתום בצורה חופשית איך שהוא רוצה, ולא יחשוש למאומה. נחשוש יותר למה שהתורה מזהירה אותנו, לתרי"ג מצוות ולמצוות דרבנן, לאלה אנחנו צריכים להיזהר, אבל לא לדברים שאין להם יסוד בשולחן ערוך. תודה רבה. תודה.
תודה למאזינה מבני ברק, יישר כוח. שואל אותנו מאזין מחצור, שאלה לגבי יג מידות בברית, מה לעשות בברית שבחול המועד או בברית שבחנוכה, האם יש מניעה או לא?
האמת שהמקור לזה זה בדברי רבנו אליעזר פאפו, שהוא העתיק את דברי החמדת ימים, גם הדברי דוד, זכר דוד, סליחה, רבי דוד דמודנה, שכתב כמה כרכים על ענייני המילה, מזכיר את זה, והסיבה שאומרים, כתוב שם שמיד אחר המילה, בין המילה לפריעה, זה ידוע, זה הזמן שיוצא אדם מהתינוק, וזה שעת רצון גדולה מאוד, כשהאם הציבור נמצאים בצרה, כך מובא שם, שמחס ושלום יש איזה צרה, לא תבוא ולא תהיה, כמו עצירת גשמים, או מגיפה, או חשש מלחמה, או אויבים וכדומה, אז יאמרו כל הקהל י"ג מידות שלוש פעמים, ואחרי זה יבקשו בקשתם ויענו מן השמיים. אז זה המקור הראשון שיש לנו לעצם הדבר, והיום זה הפך להיות דבר של הרגל אצל הציבור, ויש לזה הצדקה, כיוון שבאמת אנחנו נמצאים בצרה, ואמרותינו הרבים, אנחנו אף פעם, האויבים שלנו לא הניחו את נשקם ולא הורידו חרבותם, יהי רצון ש... הרבם תבוא בליבם וכשתותם תשבר לה, אבל הנה אנחנו רואים אותם מכל צד ומכל עבר ומכל פינה, וזה כולל גם כן את אלה שנחשבים ידידים שלנו, מדינות ידידותיות, אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי שלהם, כל ארצות אירופה וארצות אמריקה בכללם, זה הדרומית והצפונית וכולם, כולם שונאי ישראל, והם היו שמחים אם חס ושלום עם ישראל לא היה בעולם, אבל זה יעזור להם, כי עם ישראל קיים לנצח נצחים, ועם ישראל מקיים את העולם. על הפם ועל חמתם אנחנו נחיה ונמשיך להיות. אז בוודאי שזה שעת צרה, כל יום זה שעת צרה, אז אלה שאומרים באמת יש להם על מה לסמוך. אלא מה השאלה בימים שאין בהם תחנון, אם לומר או לא לומר, שוב פעם, אלה שאומרים יש להם צד לסמוך על שיטת הרמז, הוא רבנו משה זכותה מתלמידי הארי, שכתב באגרות הרמז שכיוון שלא אומרים ויעבור, שרק אם אומרים ויעבור השם על פניו ויקרא, זה נחשב תחנונים. אבל אם לא אומרים ויעבור, אלא אומרים, מתחילים כמו שנוהגים לומר, השם, השם, אל, רחום וחנון, ערך, אפיים ורב חסד ואמת וכו', שזה דרך שבח, כמו שזה דרך שבח ותהילה מותר, ולכן אלה שאומרים אנחנו לא מונעים אותם. גם בחנוכה וגם בימים שאין בהם תחנון. אין בידינו למנוע אותם, יש להם על מה שישמחו, ואם זה מעורר את האנשים, אם משיב אותם בתשובה, ועוזר שמתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא, אז זה טוב מאוד. תודה רבה.
תודה לאביחי מחצור שעורר את השאלה, יישר כוח לכבוד הרב על התשובה המחכיבה, וברשות הרב אנחנו נשמע עכשיו שאלה מבאר שבע של מאזין שדיבר איתנו, משה, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב, צהריים טובים.
שלום וברכה רבה, שבת שלום.
שבת שלום הרב. לפני חודש עליתי לשידור וסיפרתי לרב על... העובר הקטן שלנו שהרופאים חד ושלום רצו לבחר בו, הרב אמר להתקין אותו, אז ברוך השם השבוע נודעים תאומים בן ובת, בריאים ושלמים. אני...
ולא הנבואה השחורה של הרופאים לא התקיימה?
שום דבר, ברוך השם, אני קצת התרגש.
מכאן ראיה לכל אלה המעוברות שחוששות שהרופאים מפחידים אותם ואומרים להם כל מיני דברים, אז שידעו שלא צריך לסמוך על דברי בשר ודם, אלא על הקדוש ברוך הוא בלבד, שהוא הפודה והוא המציל. אם רופא אומר לקחת תרופה או אומר לקחת לעשות איזה טיפול, ודאי שצריך לשמוע. אבל שהוא מפחיד ואומר שזה נבואות, שכך יהיה וכך יהיה, וזה לא המקרה הראשון, ברוך השם, היו הרבה לפניך ששמענו שכך היה וכך, אז אשריך שאתה מקדש שם שמיים עכשיו ברבים לעיני כולם, בפרט בחג החנוכה וביום ראש חודש, ערב שבת קודש, אז זה דבר גדול מאוד, כדי להודות לשם שעשה איתכם חסד ופלא ונולדו לכם תאומים בן ובת בריאים ושלמים, כך יהיה לכל עם ישראל רצון שיוולדו להם ילדים בריאים ושלמים.
תודה רבה,
תודה רבה לך שעלית לשידור, תודה.
אמן ואמן, אנחנו שמענו את זה ומאוד התרגשנו, וישר כוח לך באמת משה שאתה מזכה גם את הציבור בגדלת שמו של הבורא. שוט הרבי, אנחנו נשמע עוד שאלה מבאר שבע. אוריאל, שלום לאוריאל.
שלום כבוד הרב.
בקול רם בבקשה.
שלום וברכה.
שלום הרב.
שלום.
רציתי לשאול את הרב שאלה לגבי אדם שעושה קטרינג בבית שלו ואין לו השגחה. הוא אומר אם אתה רוצה אתה יכול להביא משגיח. השאלה אם אני משגיח מטעם אדם שמזמין את הקטרינג, השאלה אם אני יכול, אני לא משגיח, השאלה אם אני יכול לבוא ולהשגיח על הקטרינג.
אתה לבד לא, אתה תוכל, מה שתעשה זה לא יהיה שווה, סליחה שאני אומר, לא שווה כלום. צריך משגיח שמבין טוב ויודע. קודם כל המקורות של הבשרים והעופות, מאיכן הם, מאיזה שחיטה הם, ואם הם אריזות אורגינליות, כי לצערנו היום יש הרבה זיופים. לא שאני חושד בו חס ושלום בבעל הקייטרינג, ייתכן שהספק מספק לו גם כן סחורה מזויפת.
לא,
תשמע אותי עד הסוף, תשמע, בנושאים האלה יש המון 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 בעיות, יותר מסערות ראשנו, יכולים להיות כל מיני בעיות, אז לכן צריך שהמשגיח יהיה משגיח אחד בקי שנמצא בענף הזה וחי את הבעיות. משגיח לא מספיק שיהיה ירא שמיים ותלמיד חכם, משגיח צריך שיהיה פיקח ונבון עם 77 עיניים, שיודע להסתכל לכל צד, יש לו חיישנים להבין בדיוק מה קורה מסביבו, ואז המשגיח הזה באמת יראה שהכל נעשה כדת וכהלכה, הכל מובא ממקום נכון והכלים כמו שצריך, ולא מוחלפים מהמאכלים, והוא ישגיח על הכל מתחילה ועד סוף, אתה יכול לסמוך. אבל אם אין השגחה קפדנית וצמודה וחוקרת עד הסוף, על כל המקורות של הבשרים, אי אפשר היום לאכול כלום. מה רצית להוסיף משהו? טוב, תודה רבה.
טוב, בסדר, כבוד הרב, יישר כוח, חזק וברוך. וסברב שאלה מהפורום, שואל אותנו מאזין לגבי אכילת גבינה אחר בצל שנחתך בסכין בשרית.
נכון שמרן הביא את הדין הזה, שזה למעשה דינה דגמרה, שהבצל הוא חריף ודינו כרותח, ואז הופך להיות כאילו הסכין חמה, והסכין הזאת פולטת את הבשר שהיא בלעה. להלכה ולמעשה, אם הסכין הבשרית הזאת הייתה נקייה, כלומר שטפו אותה במי סבון ולא נשאר בה שום שמנונית של בשר, כלומר אפילו לא סיבים דקים של בשר לא היה בעין, אלא הסכין הייתה רחוצה וחתך בבצל, יכול לאכול את הבצל הזה עם חלב. אלא מה, אשכנזים מחמירים שאם זה היה תוך 24 שעות של להחמיר, אבל מעיקר ההלכה, זה נקרא מעשה של דעבד, שהוא כבר חתך את הבצל הזה, במקרה של דעבד אפילו הרמה מסכים שזה מותר, ולכן בדעבד יהיה מותר, לכתחילה אין לעשות כן, אלא טוב לייחד סכין פרווה לצורך קיצוץ בצל וכל מיני דברים אחרים, פירות, ירקות ופירות לעשות ריבות וכל מיני דברים כאלה, כדי שיהיה אפשר לאוכלם איך שרוצים, פעם עם בשר ופעם עם חלב וכן סלטים למיניהם. אבל בדעבד אם עשו כן, אם הסכין הייתה נקייה, זה בסדר.
ישר כוח, ישר כוח גם לשואל שחידד את השאלה, תודה לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין שלישי רצוף מבאר שבע, העיר האבות באר שבע, יצחק, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
לגבי זמני התפילה בנץ, האם 18 צריך להיות בדיוק בנץ, או 5-10 דקות לפני, אחרי, כמה זמן אפשר להקדים או לאחר כדי שהתפילה תחשב בנץ?
יש דעות שונות בהלכה בזה. יש מי שסובר שאפילו 10 דקות עד 12 דקות לפני, כיוון שכבר יש נצנוצים של קווי השמש שהם קרניה, שהם פוצעות בחלל האוויר, אפשר יהיה. גם יש מחלוקת גדולה בפוסקים בשיטת חישוב הנץ. האם זה הנץ האסטרונומי או הנץ הנראה? ואסביר את הדברים, האם אני הולך לפי האופק, או אני הולך עד שאני רואה ממש את השמש זורחת באותה עיר, ובאותו יישוב שאתה נמצא בו. להלכה, רוב הפוסקים סוברים שאני חושב את כל המקום שאני נמצא בו, העיר שאני נמצא בה, כמובן יש עיר גבוהה, יש עיר נמוכה, גם בירושלים זה כך, עם שכונות, יש שכונות יותר גבוהות, יש שכונות יותר נמוכות. אז אני עושה מבנה טופוגרפי, זה נקרא, הגובה מעל פני הים של האזור שבו אני נמצא. ואם יש בניינים מסתירים או עצים ואילנות, ודאי שזה לא אומר שזה לא נץ. מפני שיש בניין, אם אני מזיז את הבניין, או הבניין יזוז הצידה ימינה או שמאלה, אני אראה את השמש. או אם יש הר, כנל גם אם יש איזה הר שההר מסתיר. אז מה, בגלל שיש הר עומד מולי, אני אומר שזה לא נץ? לא, אז מה אני עושה? אני לוקח את זה כקו מישורי, וזה נקרא קו האופק. קו האופק ישר, אני עושה קו ישר, מהקו הישר הזה, לפי זה אני מחשב את הנץ. אז מה עושים כדי לדעת? אז הולכים בכיוון ההר, אם יש איזה הר שמסתיר. עומדים על ההר ומשם בודקים את זמן הנץ, וכן זמן השקיעה, הוא הדין שקיעת החמה, זה לא, זו, על אותו משקל. זה הולך לפי זה. מה שכן יכול להשפיע, איפה אתה נמצא? כלומר, לו יצויר שאדם יימצא באיזה מלון רב קומות של נאמר 50 קומות, והוא יהיה בקומה, נגיד בערב שבת, היום בכניסת שבת, הוא יהיה בקומה העליונה, שם הוא רואה את השמש עדיין זורחת במלוא עוזה, אצלו זה יום גמור, הוא יכול לעשות מלאכה. אבל ברגע שהוא ירד במעלית, הוא ירד לקרקעית של המלון, לקומת הקרקע, שם כבר השמש שקעה לפני 5 דקות ו-10 דקות, אצלו זה שבת כבר, כי זה בין השמשות וספקה דיומה, זה דאורייתא. אז לכן הכל שונה לפי המיקום שהאדם נמצא באותו מקום. אותו בית הכנסת, אותה שכונה, אותו גובה הקרקע, או גובה הבניין, או גובה הקומה, שבה הוא נוכח באותה שעה, אם בזריחה ואם בשקיעה, כדי לקבוע האם זה לפני או אחרי. עכשיו, אתה שאלת אותי שאלה כללית, באמת יש דין כזה, והיום גם בתשובה ברב פעלים, העריך בזה מאוד, יש גם ספרת הרב בית דוד, מעשה היא לא להלכה, אבל בשעת הדחק סומכים עליו, לכן גם כמה דקות לפני הנץ, וגם כמה דקות אחרי הנץ, עדיין זה יקרה תפילה בנץ החמה, ואפשר יהיה לסמוך על זה, בפרט כשיש צורך בדבר, או במקרה של אונס, שלא יתאסף מניין, או כגון שאנשים ממהרים לעבודה, ואם אנחנו נחכה, אז לא יהיה לנו מניין, נפסיד את המניין, אז מותר יהיה להקדים ב-10 דקות, ואפילו עד רבע שעה לפני הנץ. תודה רבה.
תודה רבה,
גודרון. תודה ליצחק מבאר שבע, ואנחנו לפני שנשמע מירושלים, שלום למאזין. שלום לגברת, בבקשה.
מה
היא
הכפרה של מי
שעבר
על
חוסר?
אני לא שומע.
לא שומעים, קודם כל לסגור את המכשיר, יש המכשיר פתוח בבית?
רגע, רגע.
אי אפשר ככה, אני מבקש מכל המאזינים לסגור את המכשירים. בבקשה.
הלו?
עכשיו שומעים.
רציתי לשאול, מה היא הכפרה של מי שעבר על חוסר שבת והורדת עוד הרבנה בשוגג למישהו מבוגר?
שולחן ערוך מובא שצריך לצום. יש מי שכתב שצריך לצום 40 יום, כמו שכתב הרוקח, אבל זה חומרה קשה היום לומר לאדם לצום 40 יום בשביל חילול שבת. אבל דעת הרמה, שני, חמישי ושני. כלומר, יצום 3 ימים, שני וחמישי, ואחריו השני שבא אחריו, יצום 3 ימים ויהיה לו לכפרה. ויש מי שכתב שאפילו יצום יום אחד. זאת אומרת, אז בדעבד אפשר, אם הוא קשה לו לצום 3 ימים, יצום יום אחד, ויתחפר לו חילול שבת. השם יהיה בעזרנו. שלא נצטרך לכך.
תודה. חזק וברוך, תודה לילדה הצעירה השואלת, באקטואליה, אשריהם ישראל. כבוד הרב, שאלה לגבי כיתובית של פסוקים, זה גם כן מהרפורם שלנו, כיתובית של פסוקים על הזמנות כמה צריך להיזהר, עד כמה ומה מחויב בגיל
עוד זה. עוד הפוסקים דיברו בזה, כתבנו על זה בספר מבשרת ציון, יש על זה תשובה מפורסמת ברב פעלים, כל גדולי האחרונים דנו בזה, למשל אלה שכותבים בהזמנות של בר מצווה, וכשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, זה פסוק שלם בתורה, זה אסור. אותו דבר שכותבים בהזמנות של החתונה, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, זה פסוק בירמיה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. או נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, יש מקלים בזה, כמו שהפסוק אומר, עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אז זה כאן שינוי, כמו מעין סירוס של הפסוק, אז יש צד להקל בזה. אבל לכתחילה עדיף שלא לכתוב שום פסוקים של תורה ושום פסוקים של זה, אלא לכתוב דברי שבח לבורא, או איזה דברי הבעת שמחה ואושר, או הזמנה של מצווה, או כל דבר אחר, לא חסר לכנות כינויים שונים, לנסח איזה ניסוח אחר, וכל כך למה? כיוון שהכרטיסי ההזמנה האלה, שמגיעים לאנשים השונים, נזרקים אחר כך באשפה, ומתגוללים באשפה, וזה עוון, כיוון שזה פסוקים של תורה, אסור, הם חייבים בגניזה, אז למה מראש לעשות דבר כזה, ולהכשיל את הרבים? אדם מדפיס 1,000 הזמנות, אז הוא צריך לדעת שחס ושלום הוא גורם 1,000 מכשולים לאנשים שמשליחים את זה אחר כך להשפעה. בגניזה אין מקום לכל זה, וגם לא צריך לגנוז את כל ההזמנה, אלא רק את הקטעים שיש בהם פסוקים. אז למה לעשות את כל זה? אז מראש לא להדפיס, וככה היו עושים באמת. תראה, בכל ההזמנות הישנות, או יש הזמנות אנטיקה מלפני גם 100 ו-200 שנים, אנחנו רואים אותם שם, שהן כתובות ואין שבהן לא פסוקים ולא שום עניין אחר, וזה יותר נכון ויותר עדיף. יש עוד יותר מהדרים שלא להדפיס אותיות מרובעות שהם נקראים כתב אשורי. הכתב הזה שלנו, כתב הדפוס, מה שנקרא מרובע, שכל הסידורים והחומשים בספר תורה כתובים בו, זה יקרא כתב אשורי. הכתב האשורי הזה יש בו קדושה, כיוון שזה אותיות שירדו מהר סיני. ולמה נקרא אשורי? זה מפני שבזמן עד עזרא הסופר נשתכח הכתב הזה. הכתב הזה ירד מהר סיני, והיה בתקופת הנביאים. אבל בתקופת בית ראשון התפזרו עם ישראל, והיו חלק שעבדו עבודה זרה, והיה כל מיני בעיות אחרות, שכחו את הכתב. וכתבו את הכתב, מה שקוראים עברי או כנעני, שהיה פה בארץ, עד שחזר עזרא הסופר מבבל, וכך הוא כותב בספר, שכתב את כתב הנשתבן. מה זה כתב הנשתבן? הגמרא שואלת את השאלה הזאת, הגמרא אומרת, זה אותו כתב שהיה בזמן משה שהשתכח, וחזר הכתב הזה בחזרה. אז עזרא הסופר החזיר עטרה ליושנה, ושוב כתב ספרי תורה בכתב הזה הידוע שיש לנו אותו היום. נמצא האותיות האלה, יש בהן קדושה, וגם בפרט כל מי שמעיין בספר הזוהר בהרבה מאוד מקומות. יש לכל צורות האותיות עניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים, וכל אות ואות מורה על איזה אור נפלא, ולכן היו נזהרים שלא להשליך אותם בהשפעה, אלא כדי למנוע את זה היו מדפיסים את ההזמנות בכתב רשי, או כתב הנקרא חצי קולמוס, או בכתב עגול, מה שנקרא היום כתב. יותר מזה, תראה שגם פירושי רשי ותוספות בכל התלמוד הבבלי הישן, לא מה שבדורנו זה, דורנו זה הפכו את הכל, את הרגליים עשו בראש ואת הראש ברגליים. גמרא מודפסת בכתב מרובע, לשני צידי הראשים מכאן ותוספות מכאן, בכתב עגול. למה? זה להראות, זה יותר קדוש. הגמרא, יש לזה מעלה אחרת, קדושה יותר גבוהה. החזון איש עליו השלום שהדפיס את ספריו, הוא הקפיד להדפיס רק באותיות עגולות כתב רשי, ולא כתב מרובע. כנ"ל יזכיר עבדי, רבי עובדיה עדיין, כך היה. כנ"ל הרבה הרבה מהפוסקים של הדורות שעברו, כך ראינו שהיו מדפיסים את כתביהם בכתב כזה, אלא שהיום מקלים בזה, כיוון ששומרים על הקדושה של הספרים. וגם הציבור לא כולו בקי בכתיבה, בכתב העגול של רשי, אז לכן מדפיסים בכתב מרובע. אבל בכל אופן, להשתדל כמה שפחות להשתמש בכתב המרובע הזה לדברים של חול, כדי שלא יבואו להתבזות. תודה רבה.
שר כוח גדול לכבוד הרב, ואנחנו עם שאלת מאזין מרחובות. שלום לך, שמעון רפאל.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, זיתים שאסרו מהם ועשו מהם שמן, האם צריך לעשות גם מהשמן?
לא הבנתי, היה הד בטלפון ואני לא שמעתי טוב. מה עוד פעם?
עוד פעם, בכל רם תשאל.
זיתים שאסרו מהם
עשו מעשר לזיתים
ועשו מהזיתים האלה שמן, האם צריך לעשות גם מהשמן?
האמת לא טוב עשו שאיסרו את הזיתים לפני עשיית השמן, כי כשאדם קונה זיתים על מנת לעשות מהם שמן, הם לא מתחייבים במעשר. מתי הם מתחייבים במעשר? בגמר מלאכתן. מה זה גמר המלאכה? ייצור השמן. כנ"ל אדם שקונה ענבים על מנת לעשות מהם יין. אז בוודאי שהוא לא יצא ידי חובה בזה שהוא הפריש מהזיתים מקודם שעשה מהם שמן. עכשיו שעשה מהם שמן, אחרי שהשמן סונן, צריך כעת להפריש מעשרות.
תודה רבה. תודה, תודה לשמעון רפאל, יישר כוח לרב. מאזינה מירושלים, שלום לגברת רבקה.
שלום, בשורות טובות וחג שמח לכולם.
כשאני מאיר, הייתי מציע למאזינים העיקרים לא לשלוח את הילדים לשאול, כיוון שהרבה פעמים השאלות צריכות מסעים ומתנים או דרישה וחקירה, והילד לא יכול לתת לי מידע מספיק מה היה, כי כל פרט יכול לשנות את ההלכה. אז בבקשה, אם יש שאלות כאלה, שמבוגרים ישאלו, כדי שנוכל בדיוק לשמוע את פרטי המקרה. תודה רבה.
תודה.
גברת.
תודה לך.
שלום לרב ולכולם, וחג שמח ושורות טובות. רציתי לשאול את הרב, האם גם מדובר לגבי נשים שמתפללות בנץ את אותם מועדים שיש לו גברים, או שהנשים יכולות להתפלל קצת לפני יותר או אחרי יותר?
בכל הלכות תפילה וסדרי התפילה ומנהגיה, האישה דומה בהחלט לאיש. חוץ מדבר אחד, שאישה פטורה מעיקר ההלכה מתפילה. אבל כשהיא מתפללת והיא מקיימת את ההלכות של התפילה, כמו האיש, יש לה על זה שכר. לדוגמה, היא רוצה ללכת להתפלל בבית הכנסת, יש לה מעלה על זה. היא רוצה להתפלל והיא מקפידה להתפלל יחד עם הציבור ולא בנפרד, יש לה על זה שכר. היא רוצה לשמוע קריאת התורה, אף על פי שהיא פטורה מכך, יש לה על זה שכר. נמצא גם אם היא רוצה להתפלל בנץ, היא רוצה להקפיד לעשות את המצווה בצורה הכי מהודרת של התפילה, ויש באפשרותה, אני לא מדבר על אישה שאין באפשרותה, או אישה שזה על חשבון בעלה, או על חשבון ילדיה, או על חשבון דברים אחרים, ודאי שזה לא נכון לעשות. אבל אני מדבר באישה שהזמן שלה פנוי, ויש לה זמן רחב, והיא יכולה להתגמש, ויכולה לעשות את זה שעה קודם או שעה אחר כך, והיא שואלת, אז בוודאי שנאמר לה שעדיף שתתפלל בדיוק בשעת הנץ, מה גם שזה שעת רצון. כך מובא גם בגמרא, מובא גם ביראו חיים שמש, ולפני ירח דור דורים, מובא גם בזוהר הקדוש, שזה שעה מאוד של רצון, שעת נצח המה, עד כדי כך שרבנו ארי כתב שמי שאומר, וזה מעשה דברי רבי דוד אבו דרהם גם, מי שאומר למנצח בנגינות בצורת המנורה בשעת נצח המה, אז מובטח לו שלא יזק כל אותו היום. ושאלו איך אפשר לומר בנצח המה אנחנו אומרים, השם שפתי תפתח ופי יגיתי אל עתיך, ואומרים את העמידה, אלא כל העמידה זה תפילה אחת ארוכה. ובסיום העמידה, אחרי המברך את עמו ישראל בשלום, אומרים יהיו לרצון, אחרי יהיו לרצון, אומר רבנו ארי, תאמר למנצח מגינות מזמור שיר בצורת המנורה. אז זה נחשב, אז הנה רואים שיש עניין גדול בשעת נצח המה. ולכן גם לאישה בהחלט יש לה מעלה אם היא עושה כן.
עכשיו, השאלה שנשאלת היא שאם אני למשל נמצא איזה קבר רחל, והאוטובוס בשש וחצי, ואני צריכה לסיים בשש ורבע את התפילה, מה עליי לעשות לך?
אז את תפילת העמידה היום אפשר לומר לפני שש וחצי.
לא, בשש ורבע תפילת העמידה.
כן, אז את תפילת העמידה את מסיימת, ועולה לאוטובוס, ואת שאר התפילה אומרת באוטובוס, אין שום בעיה. אין שום בעיה.
תודה רבה. תודה, אשריהן נשים צדקניות, כבוד הרב, ברוך השם. הנה, הגענו לסיום עוד תוכנית, ברוך השם.
כן, אז נברך שוב את כל המאזינים ואת הציבור היקר. שבת מאוד יקרה, שבת מקץ, שרומזת גם כן לגאולה שעתידה לבוא. וכל מה שהיה בחנוכה יש בפרשה הזאת. יוסף יצא מבית הבור, הפרות הרעות בלעו את הפרות השמנות, וזה מראה רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. כל העניינים כאן מסביב, וגם ההתוודעות של יוסף זה שבת הבאה לאחר, אבל בינתיים יש את כל הסיפור של המרגלים והתוודעות של יוסף לבנימין וענייני בית המקדש. כל זה מתעורר מחדש, בפרט בימים האלה. נתפלל השם יתברך שיגאל אותנו גאולת עולמים, נזכה לראות בקרוב בבניין בית מקדשנו ותפארתנו וקיבוץ גלויות בנחת ולא בצער. תודה רבה למאזינים, תודה רבה לצוות באולפן, שבת שלום, חודש טוב, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
אמן ואמן, ברכה כפליים לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, בשם הצוות, בשמי, בשם המאזינים. יישר כוח כבוד הרב, חילך לאוריי.
תודה.